מרגיש שזה כמעט נהייתה בדיחה הקבועה שלי. כשאני מתיישב כאן מול הדפים האלה, לפני כמה שנים התחלתי יותר ויותר להרחיק אותם. העיניים שלי היו לגמרי בסדר, אבל הידיים כבר לא ארוכות מספיק, ואי אפשר היה לקרוא, והפונטים, אני שם פונטים 18, אני לא מרכיב משקפיים, אני רואה רק כתמים, מקום שלנו, מקום שגם ניגע בו אולי עוד במהלך הריטריט, ההשתנות של הגוף, ההתבגרות שלו. אנחנו בתחילת הריטריט אנחנו מבקשים מכם למסור את הטלפונים. אתם יודעים את זה, נכון? אתם יודעים טוב מאוד שאתם כבר 24 שעות בלי טלפון. אנחנו לא מוסרים את הטלפונים, חלקנו. ומקווה שתקבלו את זה בסלחנות. היום אחר הצהריים בדיוק התכתבתי עם זוגתי תוך מקום של ניסיון לקבוע תאריך לבר מצווה של הבן הקטן שלנו. בדיוק לפני כמה חודשים ישבתי כאן בריטריט מאוד ארוך, ויש לו גם אחות תאומה, אז לה היה בעצם בת מצווה. מתוך הריטריט, בריטריט הארוך לא היה לי טלפון, אבל יצאתי ממנו בדיוק לקראת ההכנות לבת מצווה, לארגן את כל החצר וכל הדברים. עכשיו מסיבות שונות הייתי צריך להתכתב איתה ולקבוע את התאריך, ואז מין הרהרתי כזה, יאללה, עדן עוד מעט בן 13. ואני הזכרתי באיזושהי סיטואציה שקרתה לנו לפני די הרבה שנים, אולי 10-9 שנים. סלנו, היינו ליד איזה נחל, בתחבור לא רחוק מאיפה שאת גרה, שריתי. ישבנו שם איזה יומיים על גדות הנחל, ובתוך הזמן שלנו ביחד, מין עדן ואני, כמו שקורא לנו, התחלנו להתגושש. התגושש במין משחקים כזה, ואז באיזושהי סיטואציה הוא פתאום כזה אומר לי, אבא, נכון אתה אוהב אותי? אז אני כזה מסתכל עליו ואומר לו, כן, בטח שאני אוהב אותך. אז הוא אומר לי, אז למה אתה מכאיב לי? אחרי שיצא לי איזה אחת כזאת. אפשר לומר שכולנו הוא אדם שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, או לבטח אולי יותר קל לומר את זה, אדם שאנחנו לבטח מאוד רוצים לאהוב ולתת לו אהבה, זה לעצמנו. רוצים לאהוב את עצמנו, רוצים להיות מאושרים ולעזור לנו להיות מאושרים. ובשיחת הדרמה הערב, אני רוצה לדבר על אושר, ואני רוצה לדבר אולי ליתר דיוק על איפה אנחנו מחפשים אותו, ולהצביע על זה שיכול להיות שאנחנו לא כל כך יודעים איפה לנסות לחפש אותו, ואולי גם להציע דרך הסתכלות אחרת. שווה לומר בתוך כך שאני אומר שיחת דרמה, המילה דרמה, בטח נתקלתם בה בלוח המודעות, וחלקכם אני מניח זו אולי מילה חדשה עבורכם. המילה דרמה, כמו המילה בודה, זאת מילה שמגיעה משפה אודית עתיקה. דרמה זה בסנסקריט, דהמה זה בפאלי, שזה ניב בעצם, שהוא כנראה מאוד קרוב לניב שבו דיבר מורה רוחני שהסתובב לפני 2500, כמעט 2600 שנה בצפון הודו. אנחנו מכירים אותו בשם הבודה. בודה זה לא שם, זה כינוי. המשמעות של בודה זה זה שהתעורר. והמילה דהמה או דהרמה, יש לה הרבה משמעויות. לצורך העניין, באופן שבו אני אשתמש בו עכשיו, המשמעות שלה היא הגוף של הלימוד, הפרקטיקות והתיאוריה שלימד והציע לנו אותו מורה, אותו בודה. ובמהלך שיחות הדהרמה, אנחנו נתכוון בתוך כך לדבר לפעמים אולי במישרין, הרבה פעמים אולי יותר במובלה, לדבר בעצם על אותה אגות, על התיאוריה שבתוכה קורה הלימוד הזה והפרקטיקות הללו, ולקשור אותן למה שמתרחש כאן ולחיים שלנו. כמו שהתחלנו להעלות אתמול, יש שבאיזשהו אופן אפשר לומר שרובנו, נזהר מלהגיד כולנו, אפילו שאני רוצה להם להגיד כולנו, מגיעים לכאן מתוך מקום של חיפוש, של עושר. אני יודע שהמילה הזאת היא לפעמים מילה מבהילה, או מילה שנראית קצת גדולה, ומי שלא מתחבר אליה יכול לבחור מילה אחרת שמהדהדת בתוכו או בתוכה. אנחנו מגיעים לפה תוך איזושהי תחושה שיש איזשהו משהו שיש בנו, איזשהו אמונה, תקווה, לפעמים מין ידיעה כמוסה, שהוא זכות המולדת שלנו, שהוא אפשרי בחיים האלה, ובו בזמן איזשהו פער מחוויית היומיום שלנו, שהיא לא איזושהי חוויה קבועה, היא משתנה כמובן, איזושהי הרגשה שמשהו כמו מפוקשש, שהדבר שדומה שאני לפעמים שומע אליו או קוראת עליו, הרבה פעם גם יודע אותו מבפנים, תוך כל מיני רגעים של חסד, שהדבר הזה כמו ממוסמס או נעלם בתוך החיים שלנו. ואז אנחנו מגיעים לכאן, שמענו גם הרבה פעמים דברים טובים, בין אם מחברות או חברים טובים, שאמרנו, את חייבת ללכת, מדהים, משנה חיים, וואו. ובין אם זה, החבר הטוב זה אנחנו עצמנו, מהזיכרון שלנו. זה היה כל כך משמעותי, כל כך מדהים. נכנסים כאן, בתוך המרחב, באיזשהו שלב זה מתחיל, לא יודע מתי זה מתחיל בדיוק. כשהגענו לאנדור, כשהתחילה השתיקה, כשהייתה המדיטציה הראשונה, היום בבוקר, אבל באיזשהו רגע אנחנו תופסים, אנחנו מבינים, אני כאן. אולי כמו בתחילת החיים שלנו גם, אני לא יודע בדיוק מתי זה מתחיל. ברגע הלידה, ברגע הפריה. איפשהו, מתישהו אנחנו מבינים, עולה בנו מן הכרה, אני כאן בדבר הזה, פה אנחנו קוראים לו ריטריט. ואיך אמר המורה הראשון שלי? זה לא פיקניק, אה? מגלים את עצמנו כאן, מתנים עם הרבה כאב גופני, חוסר שקט, שיעמום, הרדמות, הרגשה שאני לא מבינה מה אני עושה כאן, אני לא מבינה על מה מדברים כאן, מה לא מצליח לי. ואז הרבה פעמים אחרי יושבים באולם, אחרי הדבר הזה שמרגיש כמו נצח. כמה היה כתוב על לוח המודעות? 45 דקות. מתי צלצלו? ובאיזשהו שלב עולה בתוך זה המחשבה. מה קורה פה עם כל האחרות והאחרים? איזה שקט. פותח את העיניים. מסתכל מסביבי, יאו, כולם פה בודות. אפשר, עוצם עיניים מהר. מה שאתם לא רואים, אנחנו יכולים לראות כאן מקדימה, זה רגע שאחרי שאתם עוצמים עיניים, מי שלידכם פותח עיניים, מסתכל עליכם, יאו, היא כבר הגיעה להערה. רק אני פה עם כל הקרחנה הזאת. אני רוצה להקריא לכם קטע בתוך ספר שנקרא Mindfulness in Plain English. סוג של אזהרה למשתמש. המילה Mindfulness כשהיא נכתבה כאן הייתה גם עוד לפני שמיינדפולנס גם הייתה מה שאפשר לקרוא לו היום תרבות המיינדפולנס הכל כך רווחת. שאפשר להגיד על זה כל מיני דברים לכאן ולכאן, ואני לא יודע אם בקונטקסט הזה נדבר עליהם. בכל אופן, הספר הזה זה ספר שנכתב באמצע שנות ה-70, לידי מורה שרי לנקי שהגיע לארצות הברית, והיה מהחלוצים של ללמד יותר את הקונטקסט הזה, שבתוכו נמצא בעצם, נמצאת הפרקטיקה של מיינדפולנס, והוא כתב ספר שנקרא Mindfulness in Plain English, מיינדפולנס באנגלית פשוטה. והוא כותב ככה, גונרתנה מהטרה, זה השם שלו, גורנתנה. מתישהו בתהליך תמצאו את עצמכם עומדים, פנים מול פנים, בפני ההכרה הפתאומית והמזעזעת שאתם משוגעים לגמרי. התודעה שלכם הינה בית משוגעים קשקשני וצווחני על גלגלים שמדרדר במורד הגבעה. לחלוטין, ללא שליטה וחסר תקווה. אין שום בעיה. אינכם משוגעים יותר מכפי שהייתם אתמול. תזכרו את זה. תמיד היה כך, אולם מעולם לא שמתם לב לכך. אל תניחו להבנה הזאת לערער אתכם. למעשה היא ציון דרך, סימן להתקדמות אמיתית. העובדה שאתם רואים זאת, שאתם מביטים בתופעה הישר בעיניים, משמעה שאתם בדרך להשתחרר ממנה. פעם הראשונה שהגעתי לריטריט כזה, זה היה לפני 25-26, יותר שנה, באוסטרליה, לא ידעתי, כפי שאני מניח גם חלק לא קטן מכם, לא ידעתי בדיוק למה אני בא. ידעתי ויפאסנה, כמו ששרית אמרה אתמול, ויפאסנה, שתיקה, אמרתי, אני יכול לשתוק 10 ימים. הרעיון בלי שחטות או כאלה היה נשמע לי קצת יותר מאתגר, אבל אמרתי, בסדר, הפקדתי את הטבק והדברים האחרים שהיו לי. מדיטציה, וזה היה מאוד דומה לכאן. יהיה מי שיגיד שכאן זה פיקניק לעומת, אבל לא נכון, זה מאוד מאוד דומה לכאן, אולי קצת יותר אינטנסיבי. זה הזוועה. אני הכרתי כאילו באלם, גם שאני לא כל כך מבין בדיוק את הדבר, מנסה לעקוב אחריו. גם שלא התחברתי לשום דבר ממה שהמורה דיבר. נראה לי שייך, מה הקשר של זה אליי? הנה, המורים הודו, לפני 2500-2600, מה הם מבינים מהחיים? עולם כל כך אחר, ולצד זה הכאב הפיזי, נפשי, התוקפנות שעלה ממני, האלימות, מאיפה זה בא כל זה? וזה המרכז ריטריטים שם הוא על מין גבעה כזאת, גבעה נורא יפה, שם במקום חתולים יש קנגרואים, שבאים ונמצאים בתוך זה מסביב, וגם שם המנהלים אומרים, אל תאכילו אותם. וסמוך לתוך המרכז, יש מין חורשונת קטנטנה, שהוא חלק מהמרכז, אבל מין מקום ממש קטנטן בפאתי המרכז, גם אין כמעט זמן שמותר להגיע אליו, אבל רציתי כל פעם, אתם מכירים את ההרגשה הזאת, לשאוף קצת אוויר, לצאת מכל הזה, הייתי הולך אל החורשה הזאת, והיה שם איזשהו עץ גדול, שמישהו חרט עליו, בעץ, זה ריטריט של 10 ימים, הריטריט הזה. אז היה חרוט שם על העץ. And in the 10th day, he created freedom. כזה בגדול. ואז מתחת לזה, זה מישהו כתב, הריטריט הזה זה ריטריט של 10 ימים, אבל 10 ימים מלאים. חוץ מזה, יש עוד יום של התחלה ויום בסוף. אז מישהו אחר ראו כתב יד אחר, חרט. Actually, it was the 12th. But who counts? נו, מתי זה כבר יעבור? מתי הפעמון יצלצל? מתי חלק מתוך המקום הזה שאנחנו כמו פוגשים את החוסר שקט? אבל למען ההגינות, אולי אין פה בכלל אבל, מאוד חשוב להגיד, המופעים האלה של התודעה שאנחנו פוגשים כאן, חוסר שקט, או עייפות, או כמיהה, שתהיה כבר הפסקת אוכל, שתיגמר כבר הישיבה, או געגועים הביתה, לחתול, לחברים, לאהובים, לסמארטפון, געגועים למשהו אחר שאיננו כאן, או השעמום, או ההתאפצות, זה מופעים שאנחנו מכירים אותם. הריטריט הוא לא משהו שיוצר אותם. אולי יוצר כאן את התנאים שכן, בין השאר שהם יופיעו. ואנחנו לא פוגשים פה משהו שהוא זר לנו, שהוא לא נכון, שהוא לא חלק מהתודעה שלנו או מהיותנו. אלא מתוך המקום של כאן הוא מרחב שלנו להתבונן יותר עמוק אל התודעה, ואולי לא להגיב עליה, לפעול בה באופנים שאנחנו רגילים לפעול בהם. באופנים שאנחנו רגילים אליהם, שוב, אם לחבר את אותו מקום שכולנו שותפים אל כמיהה, לאושר, לנחת, לשלווה. אף אחד מאיתנו לא אוהב לסבול. לא קמים בבוקר, אני רוצה שיהיה לי נורא, שיהיה לי כואב, שיהיה לי קשה. האמת היא שאנחנו, גם אף אחד לא קם בבוקר עם איזשהו רצון מאוד אינרנטי לגרום סבל למישהו אחר. יכול להיות שאנחנו מבולבלים, יכול להיות שאנחנו לא כל כך יודעים איפה לחפש את מה שאנחנו באמת מבקשים. לא מלמדים את זה בבית ספר. אולי השאלה, למה? למה לא מלמדים אותנו דברים הרבה הרבה יותר משמעותיים מאשר בירת צרפת ואיך עושים? טוב, אני לא אכנס עכשיו על כל מיני אג'נדות חינוכיות. אבל לא מלמדים אותנו את זה בבית ספר. אנחנו חיים בתוך מרחב, בתוך חברה ותרבות, שרב בה הבלבול. יש הרבה דמיון בין המסרים שאנחנו מקבלים בבית, מההורים, מהמורים, מהמדיה, מהתקשורת, מכלכלת השוק. יש הרבה דמיון בין המסרים האלה. המסרים האלה הם לא ניטרליים. הם אומרים לנו מה אנחנו צריכים בחיים. יצא לכם שאמרו לכם מה אתם צריכים בחיים? אז הנה, עכשיו אני בא להגיד לכם מה אתם צריכים בחיים. לפעמים מישהו אומר לנו, אבל הרבה פעמים לא נאמר לנו בתוך כך, אבל אנחנו מקבלים את, 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 את המסרים האלה. מי יצא לי לדבר היום? עם תמי. בדיוק יצא לנו קצת לדבר על המקום של הוליווד. יום לפני שהגעתי לכאן, יצא לי, אני לא כל כך רואה איך לבתי קולנוע, אבל הלכנו, אנחנו חבורה כזאת, אוטו מלא, לראות את לואנה, יש יק בכיתה. שורה? סרט בוטני. יפה, יפה, יפה. ומעבר לתמונות נוף יפהפיות ושירה יפהפייה ומשחק מדהים וסיפור נורא תמים, המקום הזה של הוא מחוץ לאיזה שהן שבלונות של סיפור, אפילו אם תרצו, תוך כדי הסרט, אבל כשהיה שם המקום שכמו אתה רואה שהולך לקרות משהו שהייתי רוצה שהוא יהיה אחרת, אתם יודעים, אנחנו מחפשים את האפי אנד או משהו כזה, נתן לי את המחשבה, טוב, נו, הוא התחרט, ואז עברה בי המחשבה, זה לא הוליווד, וזה גם לא יהיה איזושהי טרגדיה נוראית או משהו כזה, זה יהיה חיים. אנחנו מקבלים המון המון מסרים ממה שמסביבנו, והמסרים האלה אומרים לנו מה אנחנו צריכים. עוד קצת פחות משבוע תוציאו את הסמארטפונים מהכיס. ובין השאר תגלשו. וקופצות לנו לשם. כל הפרסומות הללו. וכולנו, אתם יודעים, יצא לי גם בתוך זה לראות סקרים, כמעט כל בני האדם אומרים שהם לא מושפעים מפרסומות. לא כמעט כל, אבל אחוזים ניכרים. כי כאילו, מה אנחנו יודעים שמישהו רוצה, מנסה, יש לו אינטרס לגרום לי לזה. אנחנו לא מאמינים לזה. אנחנו חושבים שאנחנו לא מאמינים לזה. גם אם אנחנו לא קונים את המסר בתוך כך כמו שהוא נאמר, ולעיתים מאוד נדירות המסר הוא ממש קיצוני. סיפר לי פעם איזשהו חבר שלפני המון שנים היה באירופה פרסומת פיוז'ו, פיוז'ו זה פז'ו באנגלית, ככה אומרים, פיוז'ו, פיוז'ו, that's what will make you happy. נדיר לראות פרסומת שאומרת את זה באופן ישיר, אבל המסר שתמון שם הוא בעוד דרך שם. זה מה שאתה צריך, זה מה שאת צריכה. ועם השכלול של זה, שאין לי מושג איך הוא מצליח לעבוד עם כל הבוטים והאלגוריתמים שיודעים בתוך הזה להגיד לנו ולזרוק לנו דרך החיפושים שלנו, גם את הפרסומות שיותר נוגעות לטריטוריות שבהם אנחנו מסתובבים עכשיו. עשית איזשהו חיפוש על סמוטרקי, אז בוא נגלה לך כל מיני דברים שקורים שם מסביב וכולי. אנחנו מקבלים המון מסרים שכאלה, והם הולכים אל כל מיני מוצרים או שירותים שאנחנו, זה מה שאתם צריכים. אולי מישהו אומר, הנה, עכשיו אנחנו באחד, הנה, ויפסנה, זה מה שאתם צריכים. ויש, כשמסתכלים על הדברים האלה, גם מה ששמעתי פעם, מישהו מכנה השילוש הקדוש המודרני, שידוש הקדוש של העידן המודרני. כסף, סקס, תהילה, פרסום. ואנחנו מוצאים את עצמנו, אפשר לקחת אותו, או אפשר טיפה גם להרחיב אותו יותר, למקומות של כוח, השפעה, או אם תרצו. התחושה שאם רק יהיה לי מספיק מזה, זה יענה על משהו מאוד מאוד עמוק שאני מבקש. עכשיו חלילה, אל תבינו אותי לא נכון. אני לא מזלזל בדברים כאלה. אני לא מזלזל בחשיבות של תחושה של ביטחון כלכלי או לפעול למען דברים שכאלה. אבל אם אנחנו משלים את עצמנו שיום אחד אנחנו נגיע לאיזשהו מקום ששם נזכה באיזשהו סיפוק טוטלי ומוחלט שיענה על המאוויים העמוקים שלנו וייתן לנו שם שקט. יצאתי לקרוא, בדיוק נזכרתי בזה השבוע, יצאתי לפני די הרבה שנים רעיון באיזשהו מוסף עם אופרה שטראוס, אחת הנשים העשירות בישראל. וזה היה שם איזשהו רעיון, אין לי מושג מה הביא אותי בכלל לקרוא אותו, לא יודע מה זה, אבל קראתי אותו. זה מין רעיון כזה שהרגיש שנוצרה איזושהי כימיה בין המרעיינת לבינה, משהו אינטימי כזה במפגש. ואז באיזשהו מקום היא שואלת אותה, תגידי, כאילו, מה את רוצה בחיים? מה את באמת באמת רוצה, שאיפה עמוקה שלך? אז אופרה אומרת לה, אם אני אגיד לך, את לא תאמיני. אז היא אומרת לה, נו, נסי אותי, כאילו, תגידי, מה? אומרת לה, ביטחון כלכלי. ותסתכלו עלינו, אנחנו כאן באולם 90 אנשים בערך. יש לנו הרבה מאות שנים, אלפים כבר, של ניסיון חיים ביחד. וכולנו עסוקים, חלק כל כך גדול מהאנרגיה שלנו הולך לנסות לארגן ולסדר את הדברים ולחפש את האושך דרך יצירה, צבירה של הדברים. היפטרות מדברים אחרים. ושוב, זה לא שאין לזה משמעות, יש לזה משמעות וזה נותן איזשהו ערך, וזה מביא לפעמים, מרגיע את הרעב לזמן מסוים. חולמים על הטלפון החדש שראינו עכשיו שיצא פתאום, וואי, אני חייב כזה, ואני חייב כזה, אני חייב כזה. עוד זמן זה. בסוף הולכים ויש את הכסף, ומישהו מפרגן לנו וזה, ולא קונים את המכשיר. קחים אותו. וכמה רגעים זה, וואו, איזה כיף, יש לי את זה. והמסך, ועושים תמונה, ואיזה איכות תמונה, וכמה זמן זה מחזיק? יום? שניים? לפני כמה זמן קלטתי שאני אומר את כל זה, אומר את זה ככה, יום, שניים. תוך איזשהו מקום אולי של מורה דרמה. בואו נודע על זה, לפעמים זה אפילו שבועיים עושה לנו נעים. אבל כמה זמן זה מחזיק מעמד? כמה מהר עולה שוב המקום של משהו חסר? או שאנחנו עושים וי ביומן, ברשימה הבלתי נגמרת של המטלות, עושים וי. כמה מהר תחושת נעימות או סיפוק שיש לנו מתוך זה נוכחת, וכמה מהר זה מתפוגג, ואנחנו עוד פעם עם כל הדברים האחרים שעומדים בפנינו, ואנחנו צריכים למלא או לעשות. נורא נורא חשוב לזכור את זה, זאת לא אשמתנו שאנחנו לא יודעים איפה לחפש אושר, לא לימדו אותנו את זה. לא רק שלא לימדו אותנו את זה, שוב חשוב להדגיש, אנחנו מקבלים המון מסרים נורא נורא מבלבלים. אנחנו חיים, אנחנו חלק מרקמה שהיא נורא נורא מבולבלת. אולי גם איזושהי דרך להסתכל כמה הרקמה האנושית הזאת מבולבלת היא להסתכל עלינו כעל species, כעל מין. הגענו למקום חסר תקדים בהיסטוריה האנושית ובהיסטוריה שלפני ההיסטוריה האנושית, באבולוציה אם תרצו. לא היה בתולדות העולם הזה מין ששלט פה בצורה כמו שאנחנו בעצם שולטים במה שקורה מסביבנו. היכולת שלנו לתמרן את מה שקורה מסביבנו היא חסרת תקדים. העושר שלנו הוא עצום. ובתוך זה כשמסתכלים על זה, תראו לאיפה הבאנו עם כל זה, עם המקום של המשבר האקלימי, שמאיים על המשך הקיום שלנו וכל מה שמסביבנו. תראו את המלחמות המאוד קשות, הכי דרמטיות, הכי קטלניות שהיו בתולדות העולם במאה השנים האחרונות. והגם שהיו היסטוריונים או עתידנים שאמרו המלחמות מאחורינו, תראו מה קורה עכשיו באוקראינה. ועם עוד יותר ללכת עם זה, עם כמה אנחנו מבולבלים, תראו שלצד העושר העצום, באמת עושר חסר תקדים שאנחנו חיים בו, יש עוד חלק גדול מאוכלוסיית העולם, רעב. אוכלוסיות שבהם אנשים מתים מרעב. לצד זה שבארצות הברית ישנה תעשיית דיאטות שמגלגלת מיליונים על מיליונים של דולרים. בלבול. איזשהו בלבול בתוך כך שאנחנו חלק ממנו ומקבלים את המסרים מתוכו בצורה כל כך כל כך עמוקה. זאת לא אשמתנו, אבל בו בזמן יש לנו את היכולת להתעורר. יש לנו את האפשרות לשמוע איזושהי לחישה אחרת, איזשהו משהו שמהדהד לנו בלב. והתקווה והאמונה שלי, שעבור רבים מאיתנו הריטריט הזה, יהיה בדיוק סוג של קול כזה שמהדהד. ישנו סופר, גם קצת משורר, אמריקאי, הוא כבר לא בחיים, שאני מאוד אוהב, שקוראים לו ריימונד קרבר. ויש לו שיר שקוראים לו קורא שאדם נולד לארץ זרה. יש לי פה כמה שורות מתוכם. קורא שאדם נולד בארץ זרה, שלמרות שיש לו אב ואם, אחים ואחיות, שפה ותרבות, הוא בעצם ממקום אחר. והוא לא יודע את זה. הוא כואב כל חייו. הוא ממשיך לחיות את חייו וליפול שוב ושוב. ורק אחרי זמן ארוך משהו קורה. איזה רגע של חסד שבו הוא זוכה לראות ולו לרגע מהיר ובהיר את המקום שלו. מול הנסרדין, דמות מאוד משמעותית בחוכמה הסופית, סוג של משהו כמו בן דוד של חושם במסורת היהודית, שמגלם גם איזושהי תמימות, לפעמים טיפשות, ולפעמים גם איזושהי תבונה, בכל אופן תמיד יש בה איזשהו מוסר השכל, יש לה איזשהו סיפור שמישהו הולך ורואה אותו מתחת לפנס הרחוב, הולך על ארבע, בחושך שם, ומפשפש באדמה. אז שואל אותו אדם שמכיר אותו, מולה, מה העניינים, מה קרה, מה אתה עושה? אז הוא אומר לו, אני מחפש את המפתח, המפתח שלי. אז הוא אומר לו, אוקיי, אז הוא יורד גם כן על הארבע, ויחד איתו הולך, והם שניהם שם מפשפשים ומחפשים, ומחפשים על הזמן, לא מוצאים שום דבר. איזשהו קטע שהוא כבר די על סף יוש, הוא אומר לו, תגיד מולה, אתה בטוח שאיבדת את זה כאן? אז הוא אומר לו, לא, מה פתאום, אני איבדתי את זה שם, באזור של האוהל. אז הוא אומר לו, אבל למה אתה מחפש את זה שם? הוא אומר, למה אתה מחפש את זה כאן? הוא אומר לו, כי כאן יש אור. באיזשהו אופן אנחנו מחפשים את הדברים איפה שהאור, איפה ששמו לנו את האור, אמרו לנו כאן, זה כאן. אולי זה לא ככה. אולי אנחנו יכולים להאמין למשהו באינטואיציה שלנו. ולצאת לאיזשהו מסע שהוא לא מסומן, הוא לא כזה ברור. אבל משהו בלב שלנו יוצא אליו. וזה לקחת סיכון. זה לצאת מחוץ לאזור הנוחות. לפעמים זה לצאת מחוץ לאזור הנוחות, כי לפעמים המסע הוא גם מסע חיצוני. שאנחנו עוזבים מסגרות, עבודה, לימודים, ארצות, יוצאים למסעות שכאלה. אבל גם אם אנחנו לא עושים את זה ולא חייבים לעשות את זה, מי שמדבר אליו, אני בהחלט יעודד אותו ואהלן, אבל לא חייבים לעשות את זה. ישנה יציאה מהאזור המוכר הפנימי. האור, איפה שהפנס הרחוב הפנימי נמצא פה, ואומר, פה תחפשו, עוד כסף, עוד עבודה, למצוא בן זוג, להיפטר מהבן זוג. המקומות האלה שנמצאים שם, קל לנו להתנהל בהם יותר. המפות ברורות. כשאנחנו כנים עם עצמנו, ומסתכלים עם הזה של, אני אוהב להגיד את זה באנגלית, it doesn't deliver, זה מטלטל אותנו. אבל אנחנו יכולים לחיות חיים שלמים בלי להגיע לרגעים האלה של הכנות הזאת. בלי רגעים של בחינה עצמית, הרבה פעם החיים קוראים לנו אותם. קוראים אותנו כמו... כשקורה משהו מטלטל. מישהו אהוב שאומר לנו שהוא קץ בלחיות איתנו והולך, עוזב אותנו. מישהו אהוב שהולך לעולמו. התמודדות עם סיטואציה גופנית או נפשית קשה. דברים שמטלטלים אותנו ומביאים אותנו למקום הזה של, רגע, מה קורה פה בעצם? מה משמעותי לי? והאם אני חי אל המקום הזה? ובאיזשהו אופן, גם ריטריט מדיטציה מבקש, בא לי לומר, בצורה קצת יותר רכה, ואולי חלק מכם יגידו, זה רך זה? אבל בצורה קצת יותר רכה, כי אף אחד מכם לא הכריחו אותו להיות כאן. כן, טבע הדברים הוא עולה מתוך המחשבות, אני רוצה או לא רוצה. אבל זה לא שבא אלינו כמו אדון גורל, ויצר איזושהי מציאות חיים כרגע, שאנחנו פתאום מתמודדים איתה ומעלה את השאלות. אלא זה איזושהי סיטואציה שאנחנו נכנסים אליה מתוך מקום של אימון, תרגול, מקום שיש בו כוונה. יש פה במקום הזה, בתנועה הזאת, של לצאת מהאזור הבטוח, בודה השתמש הרבה בדימוי של זרם בלימוד שלו. הוא השתמש לא מעט גם בדימוי של נגד הזרם. פטי סוטגמה בשפה הפאלי. נגד הזרם. אפשר לראות את המקום של נגד הזרם, את ההליכה נגד הזרם של המקובל, המקובל בחברה, בתרבות. אפילו לבוא לכאן, אני מניח שלא מעטים מכם יצא להם שמישהו שאל אותם, לאן אתם נוסעים? שבוע לריטריט, מה זה ריטריט? זאת מדיטציה, להיות בשתיקה. מה? מה נסגר אתכם? זה מה שאתם הולכים לעשות עם עצמכם? יש לכם שבוע, עשו לחופשה, תהנו, לכו לקניון. לבוא אל מקום שמציע, וזה לא רק ברמת הפרקטיקה של התרגול, למקום שמציע לנו לשאול שאלות עמוקות על עצמנו, של לפתוח את הרצונות שלנו, לבדוק בעצם מה קורה שם, וזה דברים שאנחנו נדבר עליהם יותר ויותר בימים הבאים. הוא לא מה שמקובל מסביבנו, אבל לא פחות מזה. הפטיסות הגם מההליכה נגד הזרם, היא כמו היציאה מתחת לפנס הרחוב, אל המקום חשוך יותר, מסתורי יותר, לא ידוע. שמשהו בנו אומר לנו שמאוד יכול להיות שמה שאנחנו מבקשים נמצא שם. ובאופן טבעי ישנה איזושהי הרתעות. זרם ההרגלים, דפוסי החשיבה, הרגשה. כמה זרם ההרגלים נוכח כאן, בתוך היום הזה? מה זאת אומרת שמצלצלים בפעמון ואני עושה מה שאומרים? להתמסר ללוח זמנים. המקום הזה של לשבת באולם, בשקט. משהו בי, לא, אבל לא בא לי לעשות את זה. למה לעשות את זה? ואיך זה igniting בפנים. ונגד הזרם, זה לא, וחשוב לי לומר, זה לא הדימוי של לנסות ללכת עם הנהר בא משם, ללכת נגדו, כי יש שם איזושהי ארץ מובטחת, המקור של הזרם. הזרם זה נחשול שאנחנו נסחפים בו, שבנוי על כל כך הרבה תנועות פנימיות לא בדוקות, שתוכנתו בנו עוד לפני שנולדנו. אנחנו בעצם מבקשים כן להיכנס למים, ולהיעט בתוכם, ואז אנחנו מרגישים את הזרם, בתוך המקום של לחצות את הנהר. יש בלימוד הזה הזמנה לחוויה מאוד מאוד ישירה, לראייה של הדברים דרך החוויה שלנו, כך שתתפתח בנו ידיעה שהיא ידיעה בגוף, לדעת בעצמות, נכון? ככה אומרים בעברית. יודע בעצמות, נכון? לא מכירים את הביטוי? דעת. כן, אני חושב. אני יודע את זה בעצמות. ידע בעצמות זה לא ידע שהוא אינטלקטואלי. זה לא היה לקרוא איזשהו ספר שאומר לנו איזשהו משהו. זה יכול בהחלט לתמוך איזשהו ידע אינטלקטואלי. זה משהו של דרך לראות ולהיווכח, ולראות ולהיווכח כאשר חלק מהקיום שלנו הוא חוסר נחת. הוא לעבור דרכו, הוא לחוש בו מקרוב. וזה נגד הזרם ההזמנה הזאת. לא, מה פתאום? למה שאני ארצה את זה? תביא, אין איזה משהו יותר מדליק, יותר נחמד לעשות. אחד הנזיר שתרגל עם הבודה תקופה מאוד ארוכה, ישב יום אחד למדיטציה. אלום כיפוט השמו. והסיפור מספר, הוא יושב במדיטציה, ותוך כדי מדיטציה עלתה לו פתאום המחשבה. כבר שנים אני מתרגל עם הבודה, ואף פעם לא שמעתי אותו, אומר איזושהי אמירה משמעותית על החיים. הוא לא אמר אף פעם אם הגוף והנפש זה הם אחד או שתיים, אם היקום הזה נברא, ואם הוא מתישהו ייכחד, אם יש לו התחלה פיזית או אין סוף בזמן. מה קורה אחרי המוות? קורה אחרי המוות של הבודה? נכנס שם לתוך כל מיני, הוא הציג שם שאלות קלאסיות שנמצאות בתוך חשיבה פילוסופית הודית הלובו. הוא אמר, הוא אף פעם לא אמר כלום. הוא אמר, די, התעייפתי, אני כל הכבוד, אני רוצה לשמוע את מה שיש לו להגיד. אם הוא יגיד משהו שיראה לי סביר, אני אמשיך לתרגל. אם לא, אני אלך לדרכי. ואז הוא הולך לבודה ומשתף אותו, אומר לו, תשמע, ישבתי במדיטציה, ועלה לי פתאום הספק הזה, מה זה כל הקטע, ובעצם אף פעם לא אמרת, לא דיברת על דברים שברומו של עולם. ואני רוצה לשאול אותך, בקשה ממך שתגיד את דעתך על השאלות האלה, ולפי, אני אראה אם זה תשובות שלך סבירות לי או לא, ולפי זה אני אחליט על המשך דרכי. הבודה בתוך כך אומר לו, עונה לו במשל, אומר לו, דמיין איזשהו איש בשדה הקרב שחוטף חץ, חץ מורעל, פוגע בו, והוא נופל, מדמם, מתחיל לגסוס, ובאים מהר החבר'ה שלו, הם מצליחים לגרור אותו לאיזשהו מקום מבטחים, ומביאים איזשהו רופא, והרופא ניגש, רוצה לעשות בו ניתוח, להוציא ממנו את החץ המורעל, ואותו אדם חצי גוסס, מרים את היד, אומר לו, רגע, 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 רגע. לפני שאתה מוציא ממני את החץ, אני רוצה שתגיד לי, איך קוראים לבן אדם שירה בי את החץ? מאיזה חמולה הוא? מאיזה עץ הוא עשה את הקשת? מזנב של איזה חיה הוא יצר את המיתר? מאיזה צמח הוא הפיק את הרעל? יש שם רשימה שלמה של שאלות. מדהים לראות כשיש את, את המקום של קרבה למשהו, כמה אושר יש לזה. איזושהי רשימה כזאת של שאלות, הוא אומר לו, עד שלא תיתן לי את התשובות לאלה, אני לא מסכים שתעשה בי את הניתוח. וממשיך הבודה ואומר לו, מה יקרה לאותו אדם? הרי הוא ימות והוא לא יקבל תשובה. בדיוק אותו דבר, מי ששואל אותי כל מיני שאלות שכאלה. אמרתי הרי, ואמרתי הרבה פעמים, אותי מעניין דבר אחד. חוסר האושר היומיומי, חוסר הסיפוק, חוסר הנחת, שלפעמים בתוך הספקטרום הזה זה גם מה שנקרא לו סבל. את זה אני מלמד, את מה הקרקע לזה, את החופש מזה ואת הדרך לחופש מזה. וההתחלה עוברת דרך האינטימיות, הנוכחות האינטימיות של, האינטימית שלנו, עם הרבדים העדינים, לא של סבל נורא נורא קשה, אבל בדיוק על אספקטים שאנחנו פוגשים במהלך ריטריט שכזה. התודעה. ואל תוכה אנחנו בונים ויוצקים לאט לאט את המקום של האיסוף של התודעה. אני יודע שאתם יושבים כבר הרבה זמן, ואני חורג מהזמן, אבל אני רוצה לסיים בעוד דבר אחד שאני כן רוצה להניח אותו כאן. לתוך התרגול אנחנו בעצם מתבקשים, אנחנו מביאים אנרגיה, מביאים מאמץ. אני רוצה לתת איזשהו אופן הסתכלות על ארבעה אספקטים של המאמץ הזה. מישהו כאן מדבר יידיש? מכירה את המילה מנץ'. מנץ' ביידיש זה בן אדם. אני מזכיר את המילה הזאת בגלל הראשי תיבות שלה. מם נון תת שין. אפילו שביידיש גם יש עין אחרי המם, אבל המם היא למניעה. עצם זה שאנחנו כאן בריטריט, אנחנו נמנעים להזין את התודעה בהרבה דברים שגורמים לה לעוד סירקולציות, לעוד רעש פנימי. בזה שאנחנו כאן ולא בחיי היומיום שלנו, נמנעים מדיבור, נמנעים מהטלפונים. בתוך העולם של המחויבות האתית, הימנעות מכל מיני דברים שיוצרים רעש פנימי. כל זה אנחנו יוצרים את המקום של מם, של מניעה. המאמץ להימנע, למנוע מדברים מזיקים, להיכנס אל התודעה. נטישה, הנון או שמיטה, היא המקום שבו הולים בנו כבר, כמו מעצמם, כל מיני תנועות תודעתיות מטלטלות ומזיקות, ואנחנו נוטשים אותם שוב ושוב ושוב, תוך כדי ישיבה, עולה בנו פתאום איזשהו סיפור מהבית. ואנחנו נזכרים, אז זה זיכרון. איפה זה עכשיו? איפה היא זאתי שאמרה לי ככה וככה עכשיו? היא בזיכרון שלי. אנחנו מרפים ממנו. נוטשים שוב ושוב את המקום שלוקח אותנו מכאן. שין זה המקום של שימור. זה המקום שבו אנחנו מבקשים, אחרי שאנחנו שומטים, סליחה, התבלבלתי, תת בה לפני כן של טיפוח. תוך הטיפוח אנחנו מבקשים לטפח איזושהי איכות של נוכחות תודעתית. אנחנו מטפחים את העוגן, תחושת הנוכחות של הגוף, הנשימה. אנחנו מטפחים את זה, מרפים וחוזרים לזה. ושין למקום של שימור, שבא דרך העניין, הרבדים השטחיים של התודעה, אומרים, כן, נשימה, אני מכירה נשימה, מה זה מעניין? המקום שאנחנו לא נשארים שם עם איזושהי המשגה, אותה שוב ושוב נוטשים, והולכים אל המקום של מטפחים עניין בחוויה הזאת, באיך זה מרגיש עכשיו. אני זוכר שהדפסתי לי גם איזשהו שיר שרציתי לקרוא אותו, ולדעתי ממש לא מתקשר למה שאמרתי עד עכשיו, יש דברים שלא הספקתי להגיד ואליהם הוא יותר מתקשר, אבל אני כל כך אוהב אותו אז אני אקרא אותו. אני מניח שרבים מכם מכירים אותו, וכולנו זקוקים לחסד של נתן זך. יש לו לחן שנורית גלרון שרה אותו. כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע. לרכוש חום לא בכסף, לרכוש מתוך מגע. לתת בלי לרצות לקחת, ולא מתוך הרגל. כמו שמש שזורחת, כמו צל אשר נופל, בואי ואראה לך מקום שבו עוד אפשר לנשום. כולנו רוצים לתת, רק מעטים יודעים איך. צריך ללמוד כעת שהאושר לא מחייך, שמה שניתן אי פעם לא יילקח לעולם. שיש לכל זה טעם, גם כשהטעם טעם. בואי ואראה לך מקום שבו עוד מאיר אור יום. כולנו רוצים לאהוב, כולנו רוצים לשמוח, כדי שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו כוח, כמו שמש שזורחת, כמו צל אשר נופל. בואי ואראה לך מקום שבו עוד אפשר לנשום. בואו ננשום כמה נשימות שקטות ביחד לסיום.